אבא שלי כאן, אבל הוא לא כאן כדי להשמיע את קולו. כתבתה של שני ליטמן. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. כבר 17 שנה שאני מכירה את משפחת רביצקי. רותי, אבי וילדיהם תמי, רננה, שלומית ורועי. בשנים הראשונות הכרתי אותם די מרחוק, בעיקר מסיפורים שסיפר עליהם אמיר, אז החבר החדש שלי ובן זוגי היום, שהוא בן אחיה של רותי. כתחקירנית צעירה בפרויקטים דוקומנטריים, יצא לי פעם או פעמיים להתקשר לפרופסור אביעזר אבי רביצקי, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל וממקימי מפלגת השמאל הדתית מימד, הוגה דעות בולט בציבוריות הישראלית, ולראיין אותו בנושאים שונים. בשיחות המעטות האלה חשתי יראה מפניו, שקלתי מילים. היה ברור שמדובר באיש שאסור לבזבז לו את הזמן עם שטויות. לפני 15 שנה, רביצקי עבר תאונת דרכים קשה מאוד. אוטובוס פגע בו כשהוא חצה את הכביש. זה היה אירוע נורא. אבל בני המשפחה הגרעינית שלו הפגינו איפוק ושליטה עצמית מושלמת, עד כדי שאנחנו, בני המשפחה המרוחקים יותר, פחות הבנו את חומרת המצב. בשנים שחלפו מאז, רביצקי השתקם פיזית במידה רבה. אבל היכולות הקוגניטיביות שלו לא חזרו לקדמותן, וכך גם לא יכול היה לחזור למעמדו הציבורי. מכיוון שמדובר באדם שתפארתו הייתה על שכלו החריף, ידענותו והכושר הרטורי שלו, הסיפור קיבל נופך מיתי, מאפיינים של טרגדיה יוונית. אכילס, שנפגע דווקא בעקבו. אבל על המשפחה שלו, אשתו, ילדיו והמשפחות שהקימו, לא רואים כמעט כלום. באירועים המשפחתיים שבהם אנו פוגשים אותם, השקט והחיוביות שלהם מעוררי קנאה. הם תמיד נראים שקולים, רגועים, שלמים ומאוחדים. מונעים מידיעה פנימית בטוחה בעצמה של מה נכון, מה חשוב באמת. וגם מעוררים תחושת ריחוק מסוימת, ששמורה למי שחולקים יחד הדבר שזר לא יבין אותו, וגם אין כוונה לנסות להסביר לו. שלוות הנפש לא נפגמת גם כאשר עולה על פני השטח הפער בין רביצקי, האינטלקטואל המלכותי של פעם, לבין זה הבלתי צפוי והמתפרץ של היום. את רביצקי של פעם לא ממש הספקתי להכיר, אבל למדתי להכיר, להעריך ולאהוב את אשתו רותי, את בנותיו תמר ביטון, רננה רביצקי פילזר ושלומית רביצקי טורפז. נשים עמוקות ומעניינות, כל אחת מהן אישיות מרשימה בפני עצמה. בין הזקונים רועי, שהיה נער כשהכרתי את המשפחה לראשונה, גדל להיות יוצר רב תחומי. יזם תרבות ופעיל חברתי ופוליטי. הוא הבשיל אחרי שאביו כבר נעלם מהבמה הציבורית. האופן שבו התרחשה ההיעלמות הזאת השפיע עמוקות על מי שגדל להיות. לא פעם ניסו לראיין אותם על הנושא. אפילו אני ניסיתי לנצל את ההיכרות מבפנים ואת האמון שדמיינתי שאני מעוררת אצלם, ולשכנע אותם לדבר על אבי ועל החיים מאז התאונה. אבל רותי וילדיה סרבו בנימוס ובהחלטיות. כל השנים חשבתי שהמניע הוא רצון לשמור על פרטיותם ופרטיותו. אולי קצת חשדתי אפילו בגאוותנות מסוימת מצידם, שהתאימה לתחושה הכללית שהם תמיד נכונים כל כך בכל תחום, מגידול ילדים ועד פמיניזם ויהדות. את רגעי החולשה שלהם ושלו, הם לא מעוניינים לחשוף. אבל כשביום בהיר אחד פרסם רועי סונטה שכתב על אביו בלשון וירטואוזית רבת רבדים, אך גם חשופה, ישירה ונוקבת, הבנתי שפספסתי משהו. או שלכל הפחות יש מקומות שבהם השתיקה מתפוררת. פרסומו של השיר בכתב העת, הו, נראה כמו הזמנה מרומזת לשאלה, חריץ קטן בדלת, שאולי אפשר להרחיבו כדי שיחה על מה שהיה ועל מה שהווה, ואולי אפשר להבין אם נשאר משהו ממקומו הייחודי של רביצקי בחברה הישראלית, גם אחרי שקולו שלו הפסיק להישמע ברבים. הופתעתי ושמחתי כשרועי הסכים, גם אם לא בלי חשש ותוך הקפדה לא להיכנס לכל מה שעלול לפגוע בכבודו של אביו. למה בעצם לא הסכמתם לדבר עד עכשיו? יש לנו דילמה, מאז שהוא נפגע בעצם, מה לעשות עם העובדה שקולו לא נשמע? הוא לא כאן כדי להשמיע את קולו, אבל אנחנו לא יכולים להשמיע את קולו כי הוא כאן. אתה אומר את זה בהקשר הפוליטי? בהקשר הציבורי, העקרוני והמוסרי. זה אולי נשמע יומרני, אבל אני חושב שלקול של אבא שלי ולמה שהוא עשה, גם בעבודה האקדמית שלו וגם במעורבות שלו כאינטלקטואל ציבורי, יש מה להציע לחברה הישראלית, והיא זקוקה לו מאוד בשורה של אתגרים ומשברים שבפניהם היא ניצבת. זה קול שלא מגיע מספיק ממקומות אחרים. והסיפור הוא שאבא שלי לא כאן כדי להשמיע את הקול הזה, ומצד שני אנחנו לא יכולים, או לכל הפחות נמנעים, מלנסות לעשות את זה במקומו, כי אחרי הכל הוא כן כאן. זו החלטה שהתקבלה במשפחה באופן מוצהר? זה משהו שכבר 15 שנה נע בין מדיניות לרפלקס. רוב הזמן אנחנו נמנעים מלנסות בעצמנו להנקיח את אבא שלי בתודעה ובשיח הציבורי, כי אי אפשר לעשות את זה בצורה טובה בלי נימה הספדית. והוא הרי פה, הוא איתי. והוא אולי יקרא את העיתון הזה ויתעצבן עליי על דברים שכתובים בו. או אולי ישמח? לא יודע. קשה מאוד לדבר על מי שהוא היום בלי לפגוע בכבודו. וקשה לדבר על מי שהוא היה בלי להישמע מספיד. וכך הזהירות שלנו בכבודו מונעת מאיתנו לדבר עליו בגילוי לב. והמחיר הוא היעדרו מהשיח הציבורי. זה משהו שאני לא מוכן לו כילד, שרוצה שאביו ידובר. וזה גם משהו שאני מצר עליו עקרונית. הוא... ומה שהיה לו לומר, חסרים לחברה היום. לרביצקי, אומר בנו, היה מעמד נדיר בשיח הציבורי בישראל, של אדם שמקשיבים לו בסבלנות. לא ברור אם מדובר בסימני התקופה, אבל באמת קשה לחשוב על מישהו כיום במעמד דומה, ועוד שמגיע מהציונות הדתית. הוא השמיע קול מוסרי ויהודי צלול, רהוט וגם מאוד מנומק, שנשען לא רק על אינטואיציות אלא גם על מחקר והשכלה. היו לו דברים נוקבים להגיד, אבל לא עם טמפרמנט של נביא זעם ומוכיח בשער, אלא של משכין שלום, ולא באופן ששואף להכרעה, אלא שכמעט מאוהב במורכבויות. מה שהביא אותו למעורבות ציבורית, הייתה תחושה שהקול של תורת ישראל נשמע רק בכיוון צר אחד. נדמה לי שגם היום ההקשר המרכזי שבו שומעים על תורת ישראל בשיח הציבורי שלנו, הוא כשרוצים לנמק כיתוב או אפליה. ולכן הקול של אבא שלי חסר מאוד. קול צופה פני עתיד. מבקש תקווה. ומאמין במתחים מפרים. מתחים מפרים הם גם בתוך האדם עצמו ועמדותיו. יש ציפייה בעידן שלנו להשמיע רק קול משוכנע. אבא שלי ידע להשמיע בגאון קול מתלבט. להשמיע גם סדקים בתפיסת עולמו. כשקרתה התאונה, רועי היה בן 19. תלמיד בישיבת מעלה גלבוע, כמה חודשים לפני הגיוס. באותו יום שני, 16 באוקטובר 2006, הוא שהה אצל אחותו הגדולה תמי, שגרה בירוחה ממשפחתה. אבא שלי הלך לקופת חולים, ירד ממונית, חצה את הכביש ואוטובוס פגע בו חזיתית. לא רציתי לדעת ומעולם לא נכנסתי לפרטי הבליסטיקה של הסיפור. יש כאלה שאמרו שהוא חצה בחוסר זהירות, יש כאלה שבאו לבית החולים ואמרו לנו שנהג האוטובוס נהג כמו מטורף. בכל אופן, אני לא יודע ולא אכפת לי. רביצקי נפגע קשה בראשו, ובמשך חודש וחצי היה מאושפז בטיפול נמרץ בבית החולים הדסה בתרדמת. ההערכות הרפואיות היו מאוד פסימיות. ראיתי אותו ביחידת הטראומה מיד אחרי התאונה, מספר פרופסור צ'רלס ספרונג, שהיה מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי בהדסה עין כרם, והרופא הראשון שטיפל ברביצקי. המצב היה עד כדי כך קשה, שאחיו שהיה בן המשפחה הראשון שהגיע למיון, לא הכיר אותו בכלל. זיהינו אותו בזכות רישיון הנהיגה שהיה לו בארנק. הוא היה מאושפז ביחידה בערך חודש, ובאותו זמן הוא לא השתפר. הוא היה בקומה כל הזמן. לא הגיב לפקודות וכמעט לא הגיב לכאבים. במצבים כאלה מסביר ספרונג, ככל שהזמן עובר, הסיכויים לשיפור קטנים מאוד. בדרך כלל רוב השיפורים שאנחנו רואים אצל נפגעי ראש, קורים בשבועות הראשונים. אצלו, אחרי חודש לא ראינו שיפור, לכן חשבנו שהסיכויים שלו להשתקם לא גדולים. אבל באופן בלתי צפוי, אחרי חודש וחצי, שווה אליו הכרתו. ורביצקי עבר לבית לוינשטיין לשיקום ממושך במחלקה לפגועי ראש. כמעט שנתיים אחרי התאונה הוא חזר הביתה. זה היה סוג של נס רפואי. קרוב לשנתיים אחר כך, הוא בא לבקר ביחידה אצלנו, והגיע הולך ומדבר, מספר ספרונג. אני לא האמנתי. במשך יותר מ-40 שנה כרופא בטיפול נמרץ, לא ראיתי חולה שהשתקם עד כדי כך אחרי פגיעה כל כך קשה. עד כמה שזכור לי, הנזק אצלו היה בכל חלקי המוח, וזה מתבטא בכל מיני תפקודים. חלק מהתפקוד הוא קוגניטיבי ומוטורי, וחלק מזה זה האזורים של המוח שקשורים בהשכלה, בדיבור ובזיכרון. אזורים אחרים קשורים ביכולת של האדם לשלוט ברגשות. אצלו, הנזק לא היה באזור אחד, אלא משהו דיפוזי. יש אנשים שנשארים ככה שנים ולא מתעוררים. לא חשבתי שהוא יוכל לדבר או ללכת אחרי הפציעה הקשה. יכול להיות שחלק מההתאוששות קשור בכך שהמוח שלו לא היה המוח של האיש הסביר, אלא מוח מיוחד. אולי זה מה שעזר לו להשתקם. וללא ספק גם התמיכה המשפחתית שהוא קיבל מהיום הראשון ועד היום. ראיתי הרבה חולים עם פחות נזקים שלא התאוששו טוב כמוהו. אנחנו למודי ניסים, אומר רועי. הוא לא היה אמור לחיות אחרי התאונה הזאת. הוא לא היה אמור להתעורר מהתרדמת, ואם התעורר, הוא לא היה אמור להיות מסוגל לדבר ולא לזהות אותנו. הוא לא היה אמור להישאר הוא. כל הדברים שזכינו להם אחרי אותו יום, שבו נלקח מאיתנו הרבה, הם דברים שלגביהם אנחנו למודי ניסים. כלומר, זו התשובה הרגילה שאני עונה למי ששואל אותי מה שלמה זה 15 שנה. אבל זו תשובה שגם מסתירה הרבה. היא מסתירה את כל המובנים שבהם מי שאבא שלי היה לפני כבר לא איתנו. היא מסתירה את זה שאבא שלי מבולבל ופחות עצמאי, ושהתערובת של נוכח נפקד תמיד נמצאת שם. וזה מצב סטטי או משתנה? הוא משתנה, גם בין השנים וגם בין הימים. אחותי אוהבת להזכיר שיש מדרש שאומר שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כלומר, השברים של לוחות הברית הראשונים נמצאים בארון הקודש יחד עם הלוחות השניים. וזה קצת המצב שלנו. קודם כל, שברי לוחות זה לא ארון ריק, זה שם. ולפעמים יש גם לוחות. יש הבלחות מאוד מרגשות של מי שהוא היה לפני. ויש נוכחות רציפה של מי שהוא היום. שזה אבא וסבא ואיש שחי את חייו ושמח בהם. ובאים תלמידים שלו לשעבר שהיום הם כבר בחירי המקצוע ללמוד איתו. כבר לא ללמוד ממנו, אבל ללמוד איתו. מה זה שברי הלוחות? בכל העיסוק הציבורי וההגותי של אבא שלי, הוא כל הזמן הציע למצוא את המשמעות גם בשבר, גם במקוטע. לא רק השלום השלם והנבואי של גר זאב עם כבש, אלא גם שלום חלקי שיש בו חשד בין הצדדים, ושהוא אולי אפשרי יותר. ולא רק תורה שלמה, הכל או כלום, אלא גם האחזות בדברים שהקודש בהם הוא חלקי. ולא רק ארץ ישראל השלמה, אלא גם חלק ממנה כמולדת וכמרחב לתחייה. הנקודה החשובה לו הייתה איך בעולם לא שלם מוצאים את המשמעות והקדושה. ובמובן פרדוקסלי, אני חושב, הוא הכין אותנו למצב שבו זה קורה גם במרחב האישי והמשפחתי. מה הוא היה בשבילך לפני התאונה? קודם כל אבא. ובאופן מובהק רוב תורתי ממנו. גם בכל מה שקשור לאיך להיות יהודי מאמין, ואיך להיות אזרח ישראלי, ובטח במה שקשור לנקודות ההשקה של השניים. וזה למרות שחלק גדול מהשנים המעצבות שלי, ניהלתי איתו דיאלוג שבו הוא לפעמים עונה לי יותר לעניין ולפעמים פחות, או שניהלתי דיאלוג עם דברים שאמר או כתב לפני התאונה, ולא איתו הנוכח. האחיות שלי כבר היו בוגרות כשקרתה התאונה. היה להן יותר זמן להתעצב ולשוחח עם אבא שלי כפי שהוא היה קודם. אני עוד הייתי ילד, במובן הכי פשוט. אשתי לא פגשה את אבא שלי בסיאו, וקל וחומר הילד שלי. לפעמים אני תוהה איך היא מכירה אותי באמת כשהיא לא מבינה מקרוב את הנקודה הזאת. אולי היא דווקא מכירה אותך כמו שאתה, באור ולא בצל. היא מכירה אותי השבור, ויש בזה ערך. אולי עצמאי, משוחרר. אולי, הוא צוחק. רביצקי האב נולד בירושלים ב-1945. אחרי השירות הצבאי, החל בלימודי רפואה באוניברסיטה העברית, אך פרש אחרי שנתיים ועבר ללמוד פילוסופיה ומחשבת ישראל. ב-1977 השלים את הדוקטורט. במחקריו עסק במחשבה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, תוך התמקדות ברבי חסדאי קרסקס, הרמב״ם והרב קוק. הוא שימש עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, וב-2001 הוענק לו פרס ישראל למחשבת ישראל. במסגרת הפעילות הפוליטית שלו היה ממייסדי תנועות השלום הדתיות, עוז ושלום ונתיבות שלום, וכיהן כיושב ראש תנועת מימד. ב-1999 דובר עליו כמועמד לתפקיד שר החינוך בממשלת אהוד ברק. במשך השנים גם היו מי שרצו להציע אותו לתפקיד נשיא המדינה. ב-1969 התחתן רביצקי עם רותי הספרי, אחותם של המחזאי והבמאי שמואל הספרי ואיש ההייטק מנחם הספרי. רועי נולד בירושלים ב-1987, בן רביעי שנולד בפער שנים משלוש אחיותיו הגדולות. הוא גדל בחברה דתית ליברלית והתחנך במוסדות הדגל של הקהילה הזאת. למושג מרד נאורים הוא לא מתחבר. לא היה לי מרד נאורים מול החינוך של אבא ואימא שלי. האחיות שלי ואני נמצאים במקום דתי מאוד דומה להורים, ואולי גם במקום מקצועי דומה. אולי זה מפני שגדלתי במיעוט מובהק, באופוזיציה בתוך החברה הדתית. נכון שגדלתי בחממה ירושלמית ליברלית שבה שמאל דתי זה לא אוף מוזר, אבל למרות זאת, כיוון שאבא שלי הניף דגל שקורא נגד המיינסטרים של החברה הדתית, זה שם גם אותנו במוקד. כשהייתי ילד הייתי עונה לפעמים לטלפונים מאיימים. במסגרות יותר נרחבות של החינוך הדתי, קיבלתי תחושה מאוד קשה. ההתמודדות עם התגובות החיצוניות שראו את רביצקי כאתגר, כמו שרואים מגדיר זאת, לא הרערו את הביטחון שלו בצדקת הדרך של אביו. אף פעם לא הרגשתי מאוים רעיונית או תיאולוגית. יכולתי לפגוש הרבה מאוד עולמות תוכן ולטייל בין אפשרויות הגותיות ודתיות, בלי שיהיה בזה איום, ובלי שהחוש מעורער. אני לא יודע איך אתן את הביטחון הזה לילדים שלי. למה? כי אני לא מרגיש שיש לי אותן כתפיים רחבות שהיו לאבא שלי. העובדה שכולנו נשארנו באותו מקום דתי כמו ההורים, זה לא דבר רגיל, וזה קשור במידה רבה לזה שמצד אחד מאוד אפשרו לנו, ומצד שני היה משהו מאוד יציב להישען עליו, ששום חלופה לא נראתה מספיק מרגשת לעומתו. אני הרגשתי שהרב שלי היה בבית. ולמרות שלמדתי מהרבה אנשים חכמים, בשום שלב, לא לפני התאונה ולא אחריה, לא נזקקתי לעשות לי רב אחר. בשום שלב? ברור שבחיי היומיום רבתי עם ההורים שלי, כמו כל נער מתבגר, אבל אבא שלי בחר בחירה ציבורית שהמשמעות שלה היא שכל הזמן הוא צריך היה לנמק את העמדה שלו בפני ציבורים ובני פלוגתה, כי הוא ניסה להשמיע קול תורני שהוא לא המובן מאליו. ולא זה שאליו הציונות הדתית פנתה ברובה מאז שנות ה-70. ילדים לא יכולים לגדול ליד זה באדישות. הם יכולים לברוח או להצטרף לרעיון. אחד התלמידים שלו אמר עליו שהוא רדיקלי במתינותו הקיצונית. זו לא פשרת המקף, אלא דגל שנאבקים עליו, ויש לזה אפקט על הסובבים, או מרתיע או רותם. איך זה שונה ממה שמדברים עליו היום? על הצורך באחדות וחיבור. לרוב המשמעות של הביטוי הזה היא נא להשתיק מחלוקות, ואילו אבא שלי הקדיש את הפעילות שלו להנכחת מחלוקות, להראות את המרחב העשיר שיש למסורת ישראל ולמחשבת ישראל, להציע בשאלות רעיוניות שהן גם שאלות פרקטיות שעומדות לפתחה של המדינה. אחדות שמטרתה השתקת מחלוקות כדי להתכנס סביב מדורת שבט מדומיינת שהיא הרבה פעמים מכנה משותף נמוך, יכולה להיות דבר חשוב בשדה הפרגמטי של עיצוב המדיניות. כשהחלופה היא הפרד ומשול, אז השיח החלול של אחדות סביב המכנה המשותף הנמוך הוא דבר מאוד חיובי, כדי לאפשר למשהו לקרות יחד בשיתוף ולא רק במאבק. אבל בשדה הרוח והרעיונות, המוטיבציות חייבות לבוא לידי ביטוי. אבא שלי הרבה פעמים דיבר על זה שמדינת ישראל לא אמורה להיות הפתרון למחלוקות שיש בעם ישראל, אלא מרחב בטוח שבו אפשר להמשיך להתווכח. בטקסט שכתבת יחד עם האחיות שלך לרגל יום הולדת ה-70 של אבא שלך, ופורסם בעיתון מקור ראשון, כתבתם, מאז התאונה זכינו באבא חדש ישן, בקצב אחר, רך ואוהב, שמציב לנו אתגרים חדשים ועוסק יותר בענייני העולם הזה, בביוגרפיה ולא בהיסטוריה. מה הרווחתם מהמצב החדש של אבא שלך? מה יש להגיד על זה? הרווחנו את זה שיכול היה להיות הרבה יותר גרוע. זהו? תמיד אפשר לעשות ספקולציות. אילו אבא שלי היה בריא לכל אורך שנות ה-20 שלי, האם לא הייתי משתגע מזה שאני לא יכול לצאת מצילו אף פעם? אולי. יכול להיות שהייתי מורד כפי שלא מרדתי בפועל, ורב עם ההורים שלי ומתאסלם. אבל בכנות, אני מתגעגע לאבא שלי. והרבה פעמים אני אומר לאבא שלי שאני מתגעגע לאבא שלי. אין יתרונות למעבר מאישיות שכל כולה תובענות אינטלקטואלית ותחושת שליחות למצב שיש בו יותר פשטות אנושית? אין שום תשובה רצינית לשאלה הזאת שאני רוצה לתת. לענות בכנות על מצבו הנוכחי של אבא שלי עלול לפגוע בכבודו. לדבר רק על מי שהיה לפני זה לאמץ נימה הספדית שלא מתאימה לזה שהוא ישנו, ובמתח שבין שני הדברים האלה בעצם גזרנו על עצמנו שתיקה, שהמחיר שלה הוא שכחה שאני לא מוכן לה. אבל זה שאני בוחר לדבר, לא מקל על הדילמה ולא מעלים את הסיבות שבגללן לא דיברנו קודם. יש לך עדיין שיחות משמעותיות איתו? כן, לפעמים יש הבלחות של הלוחות. איך הוא מגיב לילד שלך? מאוד שמח. כל הזמן אומר לי, גם אתה היית כזה. ואני לא מאמין לו. כי נבו חמוד מדי. מה קרה למשפחה מבחינת החיים החברתיים? הייתי ילד בן 19, לא ממש שמתי לב, אבל יש שינוי. בני דורי כבר לא שואלים אותי אם אני הבן של רביצקי, כי כבר לא יודעים מי זה. מדי פעם, בכל זאת, מתקשר תחקירן טועה שלא שמע על מצבו של האב, ומבקש לתאם איתו רעיון. כשעוצמה יהודית רצו עם איחוד מפלגות הימין לכנסת בבחירות אפריל 2019, אז כמה אנשים שקראו את החוברת שאבא שלי כתב על הכהנאות ב-1984, התקשרו לראיין אותו על זה. אבל זה קורה לעתים מאוד נדירות. יש מי שיודעים שאי אפשר, ואצל אחרים הוא במידה רבה נשכח. גם בעולם האקדמי, אם אתה לא נמצא ומטיל מורה באופן אקטיבי, לא ממש תורכים להשתמש בדברים שלך. במידה רבה זה מובן, אבל אותי יותר מעניין השיח הציבורי. ולכן אני עושה דברים שלא נוחים לי כמו הרעיון הזה. את השיר על אביו כתב רביצקי בעקבות אירוע שיזם לרגל עשור למותו של הסופר עמוס קינן בקיץ 2019. אני ניהלתי את התוכן ורונה קינן ביתו ניהלה מוזיקלית. השיחה שלנו נשאה אופי של אנחנו מבינים זה את זה כי שנינו מבינים מה זה להיות הבן של. וחשבתי כמה הייתי רוצה לעשות את מה שעשיתי עם אבא שלה גם לאבא שלי. להזמין אנשים ליצור בעקבותיו. התלבטתם במשפחה אם לפרסם את השיר? בוודאי. אני חייב לומר שגם הייתה לי הפתעה מהמהירות שבה הוא התפענח והוליד שיחה על הנושא. חלק גדול מההחלטה לפרסם אותו כרוכה בשקר ששיקרתי לעצמי, שזו פואטיקה מספיק דחוסה ואניגמטית, כך שהיא לא תכונן רעיון בעיתון. בתוך המשפחה, השאלה איפה משקל הכובד של החובה כלפי אבא, היא לפעמים במחלוקת בינינו, ולפעמים במחלוקת פנימית אצל כל אחד. ברור שאני מדבר איתך עכשיו באישורן של שאר בנות המשפחה. אנחנו כן מאבדים את הצורך הזה לשתוק, ואת התחושה הזאת שצריך לא לשתוק, ביחד. זה אתגר משותף. גם אם אנחנו לא תמיד חשים לגביו אותו הדבר. בוא נדבר רגע על הסוף הנוקב של השיר. קח את בנך, את חדותך והיעלם. אני אשים את מבטחי לעל ולאם. מה זה אומר? מה פה הדיכוטומיה? בין מה למה אתה בוחר בסוף? לא, זה יהיה קשה. יש דברים שאפשר להגיד בשיר שאי אפשר להגיד בפרוזה. אני אגיד במילה ששימה לעל זה תיאור של ביטחון שלא מוצא לו משען, ושאימא יש לי, נוכחת. מה זה מייצג בשבילך? ההתחלה של השיר הזה יושבת על המדרש שבו רבי עקיבא שאומר על מות רבי אליעזר, אבי אבי, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני לארצותן. שולחני פירושו בנקאי, כלומר אין לי בנקאי שיחליף לי את הכסף. מטאפורה לכך שיש הרבה שאלות ואין את מי לשאול. אני הייתי ילד כשאבא שלי נפצע, ולא הספקתי ללמוד איתו כמו שהייתי רוצה. רוב ההיכרות שלי עם תורתו היא בדיעבד, ואני מחפש איך לאבד מחשבות שהוא נטע בי, אבל לא נשאר שם באופן שבו אני יכול לאבד אותן איתו. הקראת לאבא שלך את השיר? לא, ברוך השם ולשמחתי, אבא שלי בדעתו מספיק כדי שלא אוכל להראות לו את השיר הזה. וזה כתוב בשיר, שאת געגועי אליו נגזר עליי כחד, וזה כיוון שמצבו טוב מספיק כדי שלא אוכל להתגעגע אליו בפניו. מאוד מסובך. הוא זוכר דברים? הוא זוכר את עברו המפואר או מדבר על זה? לאבא שלי אין היום גישה חופשית אל המגירות בראש שבהן נמצאת ההשכלה העשירה שלו. למרות שהרבה פעמים דברים נשלפים משם באופן שמרגש ומפתיע אותנו. מצד שני, למגירות שבהן נמצאת הביוגרפיה שלו וחוויות החיים שלו, יש לו לפעמים גישה בלתי אמצעית יותר מאשר לאדם בריא, במידה כזאת שלפעמים הן חיות כאילו היו הווה. אתה יכול לתאר לי את זה? אני נזהר. אני חושבת על העידן שבו אנו חיים, שבו אנשים סוחרים בקלות בחיים הפרטיים שלהם. אתם קצת אנשים מפעם במובן הזה. לי עצמי אין צורך לחשוף, אבל גם אין לי קושי או מבוכה מזה. כשזה נוגע לאבא שלי זה משהו אחר, כי אני חייב בכבודו וגם חייב בנוכחותו. ההבנה שאני חייב בנוכחותו גורמת לשיחה הזאת להתקיים. האם הייתי יכול לקחת את הרעיון יותר לגוני החרדל? יכול להיות, אבל האינטרס שלי הוא שיזכרו באבא שלי ויקראו דברים שהוא כתב. זה שעד היום לא עשינו את זה נבע גם מחוסר הבנה של כמה זה קריטי, אבל זה גם קשור בקושי ממשי לעשות את זה. המגבלות הן חלק מהחובות שיש לי כלפי אבא שלי, לא הנפקד אלא הנוכח. אילולי הפציעה, היית הולך לעולם האקדמי? אני איש תזזיתי שמנסה לעשות הרבה דברים בבת אחת, ולכן הצורך שלי לעסוק ביצירה גם כיזם תרבות וגם כיוצר, חי ליד הצורך שלי לעסוק בחינוך, במחקר וגם בעיצוב מדיניות. אבל בסופו של דבר הכתיבה היא הדבר שהכי יקר לליבי והכי קשה לי. אני כותב לאט, וכל פעם מפתיע אותי מחדש לגלות כמה מתחת לפני השטח, זה לא שונה מהכיוון המקצועי של אבא שלי. רביצקי לא פרסם עדיין ספר שירה. לדבריו אולי זה משום שהוא חושש לשים דבר בעולם לפני שישלים את חובותיו כלפי אביו, שישאיר אחריו חומרים שדורשים עריכה ופרסום. אבל הוא יוצר הרבה בז'אנר השירה המדוברת, spoken word, סוגה שנתפסת אצלו כפחות נצחית לעומת השירה הכתובה. כיזם תרבות, היה ממייסדי פסטיבל אאוטליין הירושלמי, שעוסק בקשר שבין איור לטקסט. לפני 3 שנים עלה מחזמר פרי עתו בבית אביחי בירושלים, תחת הכותרת לפני בו, ובו 2 דמויות של אליהו הנביא, הנביא הזועם והנביא הזכור לטובה, שנאבקות ביניהן על מי שלח אל הארץ ביום שלפני הגאולה. המחזמר עוסק ברגע הזה לפני בו המשיח, המשיכה במקרה שלנו, שרגע לפני שהיא מגיעה יש לה מעין חרדת ביצוע, והיא צריכה מופע חימום, ומגיעים 2 מתמודדים לתפקיד אליהו, מקיימים משהו שהוא בין משפט לאודישן לדוק רב על ליבה. הם מייצגים יחס שונה לסוגיות של גאולה, חינוך והנהגה. רביצקי האב עסק רבות בשאלת התפקיד של האינטלקטואל הציבורי, והאופן שבו בדומה לנביא המקראי, הוא אמור לא רק לאתגר את השלטון, אלא להיות גם פה לעם. התפקיד של האינטלקטואל הציבורי הוא לא רק להיות נביא זעם שמוכיח בשער ומסביר כמה החברה מושחתת, אלא גם להיות מי שפותח פתח לתקווה ומציע דרך להתקדמות, להשלמה ולאיחוי, אומר בנו. נביא מביא את כל אלוהים אל העם, ומביא את קולו של העם אל אלוהים. ואבא שלי מאוד עסק בזה. כמה להיות באקדמיה וכמה להיות מעורב פוליטית. וכשאני מוצא את עצמי מתיח זו בזו את 2 הדמויות של אליהו כדי לפצח מתוך זה משהו שקשור גם בחינוך, וגם בהנהגה וגם בגאולה, אני צוחק על עצמי ואומר, שום דבר משל עצמך אין לך. רביצקי הבן, שבעבר ניהל את היוזמה הדתית לשלום, עוסק גם במה שהוא מכנה גישור מדיני, הצומת שבין מוטיבציות דתיות לבין עיצוב מדיניות בעיקר בתחום הסכסוך. לדבריו הדבר קשור ללא ספק בדברים ששמע בבית, אבל גם שונה מהם. אבא שלי פעם נתן נאום פוליטי באולם צוותא שזכה לתשואות. איש עם כיפה אמר דברים שמצאו חן בעיניהם. הוא עיסה את מחיאות הכפיים ואמר להם שזה נחמד ומחמיא, אבל הוא יחוש שהעבודה שלו מצליחה כשימחאו לו כפיים ככה גם בחוגים של בני עקיבא. במשך רוב החיים הציבוריים שלו הוא היה קרוע בשאלה הזאת, כי מצד אחד הקול שהיה חשוב לו להשמיע הוא קול תורני, ולכן קהל היעד המיידי שלו היה אנשים שזה פקטור משמעותי בחייהם, ובפועל הקול שלו נשמע חזק יותר דווקא בחוגים אחרים. מה שאני רוצה לעשות קשור בניסיון לא רק להיות אופוזיציה רעיונית בתוך הציבור הדתי, עם עמדות הומניסטיות, או בתוך הציבור השמאלי עם עמדות תורניות, אלא לעבוד עם כל בני הפלוגתה האלה, במעמד של מי שמגשר, שמאפשר לכל אחד עם התיאולוגיה שלו, לשאול מה הוא מסוגל לעשות כדי למצוא מוצא מהמצב שאנחנו נתונים בו. וכך, בניגוד לאביו, רביצקי דווקא נאלץ הרבה פעמים להצניע את עמדותיו. אני יודע איזו השפעה גדולה יכולה להיות למי שאומר את הדברים שאחרת לא נשמעים. ומצד שני אני מכיר את המחיר, כי יש אנשים שבצורה הזאת לא ישמעו לך. וכשאתה מסיר את הכובע של העמדה לטובת הכובע של המגשר, אתה יכול להיכנס באופן נוח ליותר חדרים, גם אם לומר בהם הרבה פחות. לאביו, אומר רביצקי, היה חשוב להשמיע את הקול המסוים שלו, מפני שחש שהעדרו הוא חילול קודש. הוא עצמו דווקא מאמין בהשמעת מניפה של קולות, חלקם הפוכים. אולי אם אבא שלי היה עדיין בשיא כוחו, הוא ממלא את מה שהוא ראה כשליחות שלו, אז אני הייתי יכול להיות בן מורד. לו הוא היה עושה את שלו, יכולתי בלב שקט לעשות את שלי. אתה צועד לקראת אפשרות למלא את מקומו? לא, אני צועד לקראת האפשרות להעז לדבר עליו למרות כל הקשיים, באופן שהוא יוכל למלא את מקומו בעצמו, גם אם לא ביומיום של החיים שלו. שהוא יוכל להיות הוא, ושאני אוכל אולי למלא קצת את מקומי. אבא שלי כאן, אבל הוא לא כאן כדי להשמיע את קולו. כתבתה של שני ליטמן, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.